riding in the bus down the boulevard, and the pace was pretty packed.
Yeah.
Couldn't find a seat, so I had to stand with a pervert in the back. It was smelling like a locker room. There was junk all over the floor. We're already packed in like sardines, but we're stopping to pick up more. Look out! Another one rides the bus. Another one rides the bus. And another comes on, and another comes on. Another one rides the bus. Hey, he's gonna sit by you. Another one rides the bus. There's a suitcase poking me in the ribs. There's an elbow in my ear. There's a smelly old bum standing next to me. He hasn't showered in a year. Well, I think I'm missing a contact lens. I think my wallet's gone. And I think this bus is stopping again. Let a couple more freaks get on. Look out! Another one rides the bus. Another one rides the bus. And another comes on, and another comes on. Another one rides the bus. Hey, he's gonna sit by you. Another one rides the bus.
שלום לכל המאזינים, אתם בשיעור השנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מקשיב, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע, ובכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן.
עד כה נכון.
ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, עד כה נכון.
שבוע שעבר יצאנו קצת יותר משני סרטים, אבל הקונספט הוא אותו קונספט.
מדי פעם יש לנו ספיישלים, מדי פעם אנחנו חורגים מהנושא, אבל רוב הזמן אנחנו די נאמנים לרעיון הזה, כבר
190 פרקים
רשמיים,
191 רשמיים, פלוס 3 בונוסים, אני חושב זה נספר.
פרק אוסקר, שני הקלטות קרוס אובר עם עין הדג.
הייתה רק אחת.
אני סופר את הפרק שבו רק אני הופעתי.
זה לא עכשיו.
אוקיי, לפני לא צריכים להיות פה.
אני חושב שזה גם לפני שהיה לנו את הפודקאסט שלנו.
איפה אפשר למצוא את הפרקים הישנים האלה? את אלו מהם ששרדו את המפולת הגדולה, ולכל המאזינים, אנחנו עדיין מעלים פרקים ישנים לארכיב.org.
זה מקום אחד.
מהפרקים שיש לנו, אגב, כבר הגענו ל-118, ויש לנו בערך 70% מתוכם, 80%.
זה לא רע.
כן.
זאת אומרת,
עוד פעם, אם יש מאזינים שרוצים ליצור איתי קשר ואומרים, "היי, יש לי פרקים ישנים שמורים איפשהו", אנחנו ניצור איתנו קשר דרך דף הפייסבוק שלי, או דרך דף הפייסבוק שלנו.
יש לי הטוויטר, אם אתה נכנס אליו לפעמים.
כן. שורה שנייה באמצע למי שמעוניין.
כן.
כן.
אנחנו נמצאים בפייסבוק. אגב, יש פרקים שגם באייקאסט, ובזכות האייקאסט גם אין לנו חלק מהפרקים, אז תודה.
באשמתי, שלא שאמרתי אותם.
זה אשמה משותפת. אני מאשים את כולכם.
אני מאשים אותך. אז כן, אמרנו, יש את הפרקים שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, בארכייב.org חפשו שורה שנייה באמצע, ובאייקאסט, שורה שנייה באמצע.
ולכל אחד מאיתנו יש גם בלוג, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש עמוד פייסבוק, אתה בעלילון.net.
וגם לו יש פייסבוק.
כן, וכתובת.
ולשם אנחנו מעלים פרק חדש כל יום חמישי. כמה הל או היי ווטר.
כן. כמה הל.
כאילו דיברנו על הסרט הל או היי ווטר.
חפשו אותו אגב.
כן, אחלה סרט. וגם את הפודקאסט עליו.
כן.
הוא קצת פחות טוב באחרת.
אז הרע אחת מעבר לברברת שהייתה עד עכשיו. יהיו ספוילרים, אנחנו מדברים על פרטי העלילה מאוד מתקדמים. אם 190 פרקים קודמים לא גרמו לכם להבין את זה, אז נגיד את זה שוב ושוב עד שתקלטו, יש ספוילרים בפרק הזה.
הוא עוזר אותו. נעבור לסרט הראשון לשבוע? הכי מדבר על...
Morning, Donnie. Everything okay?
No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you?
I'm okay.
Ready to roll, Patterson?
Yeah. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension, time.
Your poetry is really good, and someday you might let the world read it. Agminiai, you are a great poet.
פטרסון.
פטרסון.
סרטו של ג'ים ג'רמוש, זה הסרט הראשון שלו שאנחנו מדברים עליו?
נראה לי, כן, לא חושב שיצאנו עליו.
מהחדשים ומהקלאסים.
מהחדשים, מעט מאוד מהם בכלל שמנו לב שקיימים.
כאילו, הוא מוציא עדיין בערך אחד בשנה, איש לא...
הוא עובד הרבה, אבל סרטים שבדרך כלל ממש עוברים מתחת לרדאר. פעם בכמה זמן יוצא איזה משהו כמו פטרסון שלמעשה יצא לראות.
זה סרט שהוא ביים והוא גם כתב. ובסרט משחקים אדם דרייבר.
עוד פעם הוא? אדם דרייבר הוא... בכל מקום, כאילו, הוא סקארלט ג'והנסון הגברית.
גולשיפטה פרני, וויליאם ג'קסון הרפר, צ'סטן הרמון, ברי שבקה הנלי,
שם מעולה,
ריזואן מנג'י, ומסטושי נגסה.
כרגיל, שם יפני אתה מצליח לקרוא בלי בעיה.
כאילו, כן. נגש. אני רואה יותר סרטים וסדרות מיפן, אז אני מתרגיל יותר סרטים וסדרות מיפן משאני רואה מישראל, אז אני קל יותר לבטא יפנית.
בזמן האחרון גם אני לצערי, כי...
למה לצערך? יש אחלה דברים ביפן, זה גדול ביפן.
אין אחלה דברים בישראל, זו הבעיה.
יש דברים כמו פטרסון, שהם לא ישראלים, אבל הם מוקרנים בישראל, בסינמטקים.
אוקיי. שאני אספר על מה זה?
ובכן, אדם דרייבר משחק נהג אוטובוס, וגבירותיי ורבותיי,
הוא אדם שנוהג.
תוציאו את הבדיחות עכשיו, עד שילעקו אותו במהיר ועצבני 17. אז כי אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי חדשות של מהיר ועצבני, אומרים שהתסריטאי אמר שהוא רוצה, שמתי שהסדרה הזאת תגיע לחלל, אז קרוס אובר עם סטאר וורס.
אני קצת מופתע שזה עוד לא קרה, כאילו.
הנחתי שיהיה קרוס אובר עם רובוטריקים קודם, אבל למה לא? מהיר ועצבני בחלל, אדם דרייבר פוגש אותם.
אדם דרייבר משתתף באיזה 4-5 סרטים בשנה. ואנחנו סוג של הבינו את כל הקריירה הקולנועית שלו, כי לפני בתוך לואין דיוויס, הוא לא היה כל כך מוכר, וזה...
הוא היה בחורו מבנות, שהוא חבר של אחת הבנות.
כן, הוא היה בג'יי אדגר, אבל...
הוא היה בנחל נחתים, כאילו.
זה לא סרט.
יש את מרינס של משהו, ג'ון וויין, לא שמעת עליו.
אני די בטוח שהוא לא היה באותו סרט של ג'ון וויין.
לא, ג'ון וויין היה בגרין ברייז, היה סרט שקראו לו פשוט דה מרינס. בכל אופן, דה מרין, זה אחד מהמתאבקים האלה מה-WWF, WWE, ג'ון סינה. ג'ון סינה היה דה מרין. בכל אופן.
ברוכים הבאים לזרם התודעה של תום.
שזה מתאים לסרט הזה. אדם דרייבר משחק את פטרסון, שהוא נהג אוטובוס בפטרסון ניו ג'רזי.
אני מנחש שזה כמו אצל האינדיאנים שמסתכלים מהחלון כשהילד נולד ונותנים שם לדבר הראשון שרואים. הקשרים שלו לא היו מאוד יצירתיים.
לא הרבה אנשים יודעים שהשם המצאי של אביעד זה תל אביב.
באופן מפתיע, כן. סתום קיבוץ כלשהו בצפון שאני לא זוכר את שמו שפירה.
בין לבין עבודתו הימית כנהג אוטובוס הוא גם משורר, אבל לא מהסוג שמפרסם את הדברים שלו, פשוט כותב שירים על מה שעולה לו בראש פחות או יותר במחברת האישית שלו בכל רגע נתון.
מחברת סודית, למרות שהוא יודעים עליה,
כאילו כולם יודעים שהיא קיימת, פשוט לא יודעים מה קורה בה, כי הוא מקריא אותם פחות או יותר רק לחברה שלו,
וגם לא תמיד,
כאילו לא רע, שהיא אמנית, אבל בניגוד אליו שהוא אמן מאוד מופנם ולא ממש רוצה לחלוק את הדברים שלו עם העולם, כי מבחינתו זה רק פחות או יותר דרך להביע את הרגשות שלו, היא סופר מוחצנת. דבר ראשון, היא אמנית בכל תחום אפשרי. היא ציירת, היא תופרת, היא הופעה, היא בשלב מסוים בסרט, היא לומדת לנגן ומחליטה להיות זמרת קאנטרי.
יש הקטע עם שחור לבן, היא מאוד אוהבת דוגמאות בשחור לבן ודואגת לעצב את כל הבית בדוגמאות האלה.
כן, היא גם מעצבת, כן.
בזמנה הפנוי, שאמת,
כן,
יש רק זמן פנוי, היא לא עובדת.
היא אמנית, כאילו, היא אמנית רב-תחומית, היא מאוד מאוד עסוקה.
היא אמנית לא מיוסרת. היא מאוד מאוד נהנית מזה.
והרעיון שהסרט עוקב אחרי פשוט שבוע בחיים של פטרסון, שבו הוא קם כל בוקר, הולך לעבודה שלו שנמצאת במרחק הליכה מהבית, נוהג באוטובוס, מקשיב לשיחות של הנוסעים, רושם את השיר, רושם ומחדד את השירים שלו, ואז חוזר הביתה, לוקח את הכלב לטיול, הכלב השחקן הכי טוב בסרט, אגב, לא להעליב את השחקנים האחרים, ג'ים ג'רמוש מאוד טוב עם כלבים, מסתבר?
גונבים את ההצגה, זה ידוע.
כן, לוקח את הכלב לטיול, קושר אותו ליד הפאב המקומי, ויושב לשתות בפאב ולשוחח בעיקר עם בעל הפאב, דוק ברי שבקה הנלי,
שבקה.
שבקה.
כן, הוא כבר מוכן לקרוס אובר עם סאורז.
דוק היה ב-G.I. כאילו היה ב-G.I. ג'ו דמות שקורא
לדוק. יש המון דמות שנקראות דוק.
כן, הוא נראה ממש כמו הצעצוע של דוק שהיה לי כשהייתי ילד.
אוקיי.
אני רואה בציין עובדה, לא יודע, חנה ל-G.I. ג'ו.
גם הוא הגיש בירה?
לא, הוא היה קומבט מדיק. הוא הגיש מורפאין, זה נחשב.
השפעה אדומה.
אז הוא שם בעיקר משוחח עם דוק, ונחשף גם כן לחיים השונים של המבקרים הקבועים של הפאב, ביניהם זוג. כן. יש שני אנשים.
זה מהמצא הזה שהגבר נמצא בזוגיות והאישה לא,
כן.
אבל היא לא מצליחה להיפטר ממנו.
כן. ככה התחיל הפודקאסט הזה, עם שני גברים.
כן, אני עדיין מנסה שתבין את הרמז.
גבר, גבר ופודקאסט, זה הרימק לפרי גייז and a little lady, כך קראו לזה?
באחת הגרסאות.
שני גברים, מיקרופון ופודקאסט. וזהו, כאילו, בוא נגיד זה ככה, יש בסרט שני רגעים דרמטיים קשים, לא, שלוש, אחד מהם מערב אוטובוס שנתקע. כאילו, פשוט נתקע.
זה לא ממש דרמטי.
כאילו, אני אומר, הגרסה של הסרט לרגע דרמטי שובר זה אוטובוס שנתקע, מאבק על אקדח קפצונים וכלב לא מנומס.
הקטע השלישי הוא די דרמטי.
אוקיי, הוא דרמטי בהקשר של הדמויות ושל מה שהן מרגישות, וזה די הדרמטיות מחוזקת בעובדה שפטרסון הוא בן אדם סופר מופנם, כמו השחקן שלו הוא גם בילה כמה
שנים.
כמו השחקן שלו הוא גם בילה כמה שנים בצבא, והוא פשוט, כמו שהמחברת שלו מחזיקה את השם שלו, הוא מחזיק את הכל פנימה. וגם שקורה הדבר שקורה בסוף הסרט, אמרנו שיהיו ספוילרים, אני חושב שזה, שאנחנו מגלים שהכלב של הזוג אכל את המחברת שירים שלו, שממנה אין לו שום העתק. אכל את כל עבודת החיים שלו פחות או יותר. התגובה שלו הוא פשוט כאילו להיות מדוכדך, ואז להיות קצת יותר מדוכדך, ואז בסוף לנהל שיחה עם זר ולהתאושש.
יפני, כן, לא סתם. אוקיי, זה סרט של ג'ים ג'רמוש. אני חושב ש...
Ghost Dog.
זה ממש... זה סגנון שלו, הרעיון של אנשים מדברים ולא עושים הרבה, וזה איכשהו כן יוצר סיפור. לא השיחות שלהם, כי הן לא בהכרח מתחברות למשהו מסוים, אלא דווקא זה שלא קורה הרבה, נורא מדגיש את המעט שכן קורה. עכשיו, לא תמיד אני מתחבר לסגנון הזה, במקרה של פטרסון יותר התחברתי, וזה קשור במידה מסוימת, כי הוא מוכר ממש טוב את הרעיון של שגרה זה הדבר שפטרסון צריך. ואנחנו רואים כאילו הדמויות מסביב יש להן כל מיני אירועים חשובים, ללורה יש מחירה של קאפקייקס שהיא מתכוננת אליה, דוק מתכונן לקראת אליפות שחמט, הזוג בבר כל הזמן מנסה להיפרד ולא מצליח, עד שזה מגיע באמת למצב שבו הבחור שולף אקדח קפצונים ועושה הצגה כאילו הוא הולך לראות או בעצמו או באחרים, מה שנראה שהוא די מאלתר שם. כל מיני דברים כאלה שפטרסון הוא לא באמת חווה אותם כמו שהוא רואה אחרים חווים אותם. וזה מאוד מדגיש עד כמה השגרה, הסדר היום הקבוע שלו, כמה הוא מגדיר אותו. ולצורך העניין גם יש לו כלב. כל מי שמגדל כלב יודע שכלבים מאוד אוהבים סדר יום קבוע, זה נותן להם הרבה יותר שקט נפשי. מהבחינה הזאת הטיולים הלילים של פטרסון עם הכלב שלהם זה משהו שאני ראיתי אותו ומאוד הרגשתי שהבן אדם הזה לא משנה מה קורה לו לאורך היום, בסופו של דבר יש לו את הנקודה הזאת שבה הוא יודע שהוא הצליח להשלים את המעגל, והנקודה הזאת זה לא כשהוא הולך לישון בלילה אלא כשהוא מגיע לפאב, קושר את הכלב ונכנס לשתות בירה. אתה רוצה לתת קרדיט לכלבה,
זה הסרט הראשון של נלי
והאחרון
שמשחקת את מרווין,
האחרון בצערי גם.
מה? למה?
כי בולדוגים לא חיים הרבה.
באפה היא מתה אחרי הסרט. אוי בוי.
כן, לבולדוגים יש אורח חיים מאוד קצר, צערי לומר לך. היא כבר הייתה די מבוגרת בשלב הזה. אגב,
כאילו למה הסרט לא הוקדש לזכרה או משהו בסוף כתובית משהו?
אני רק רוצה לציין שבטריוויה בעמוד שלה ב-IMDB יש טריוויה is a dog.
כן.
תודה.
הנה, זה כן היה לה, מסתבר שפשוט לא ראיתי את הקרדיטים. בקרדיטים בסוף יש כזה נלי in memory of nice dog. כאילו זה מה שכל כלב רוצה, good dog or nice dog, זה מה שכל כלב רוצה לשמוע.
כן.
אתה מכיר את הדף הזה, we rate dogs, הם נותנים ל-11 מתוך 10. הם נותנים לכל כלב 11 מתוך 10, אומרים כלבים זה יצורים מושלמים, כאילו הם פשוט חמודים.
כן. כמו שהכינוי של כלב הוא, אם הוא קטן זה קטני, אם הוא בינוני זה קטני, אם הוא גדול זה קטני. בכל אופן, מה קורה
לפלסון? לא, ג'ים ג'רמוש מבין בכלבים, הוא אחרי הכל בימת גוסט דוג, ספירט אוף דה סמוראי, סרט מצויר של אולפני פיקסאר על כלב שהוא רוח רפאים.
או שלא. לא בדיוק.
אוקיי. פטרסון מאוד עניין אותי בתור הצגה של אמן, ואם הזכרנו את אדם דרייבר בתוך לואין דייביס. לואין דייביס רגיש לי כמו סרט כזה מוזר, כי מישהו תיאר אותו פעם בתור סרט על בן אדם בינוני, שמבין שהוא בינוני, וזה משהו שאתה לא עושה עליו סרטים. סרטים על אנשים שהם או ממש ממש גרועים במה שהם עושים וזה מצחיק, או שהם ממש ממש טובים במה שהם עושים ואז מין כזה רגע של עילאיות, זה כזה. אבל זה פשוט, אתה יודע, זה היה סרט על אדם שהוא בסדר, הוא סביר לחלוטין במה שהוא עושה. ומה שיש לנו פה זה לא זה. אתה יודע, השאלה אם פטרסון היא טוב או רע, היא לגמרי תלויה, בתור משורר היא לגמרי תלויה בצופה, כאילו הסרט לא... הסרט מראה לך שהחברה שלו אוהבת את זה, אבל היא החברה שלו ויש לה, יש לה אישיות מאוד כזאת, היא מתלהבת של אוי זה מקסים, כאילו היא די אוהבת כל דבר.
סדוק זה גם, אני חושב שאפשר לומר, הוא לא חושב שהוא טוב במיוחד, אבל הוא גם לא, הוא בעצמו לא חושב שהוא גרוע. העובדה שהוא ממשיך לכתוב, והוא מאוד אוהב שירה, הוא אוהב משוררים.
את ויליאם קרלוס ויליאם שגדל ונולד בפטרסון, ניו ג'רזי.
כן, קרלוס ויליאם קרלסון.
ויליאם קרלוס ויליאמס.
בדיחה מהסרט. פטרסון בכלל מוצגת בסרט הזה כמין עיר שיצאו ממנה הרבה אנשים מפורסמים, שחלקם גם משוררים מאוד משפיעים. אבל הגיבור שלנו הוא מישהו שלא מנסה בכלל לצאת מהעיר, כי מבחינתו המחברת זה הכי יציאה שהוא צריך, זה הכי חוויה.
זה העניין, זה מה שאני אומר, זה מה שמרגיש לי כל כך ייחודי, זה שזה על... זה לא סיפור האמן המוכר, זה לא שום וריאציה שאני מכיר לסיפור האמן, אלא מישהו שפשוט, האמנות היא פשוט הדרך שלו להביע את עצמו בחיי היום יום, ואין לו שום רצון או כוונה לפרסם את זה. החברה שלו מייצאה בו לאורך כל שבעת הימים האלה, וכנראה עוד לפני, להעתיק את המחברות האלה ולפרסם אותם, אבל
המקסימום... אפילו לא לפרסם, ליצור עתקים.
לא, כן, המקסימום שהוא מוכן לעשות, וגם זה בדכדוך, זה ליצור עתקים. וגם זה נראה שזה משהו שלא ממש לא בא לו לעשות, כי הוא בן אדם מאוד נחמד, ואפילו לא יגיד פשוט לא, זה בשבילי, זה פרטי, אני לא רוצה שמישהו יראה את זה. לא, הוא פשוט כזה, כן, מחר, ואז למחרת, כן, מחר, ואז למחרת, בסופש.
אשר בסוף הוא מאבד את ההזדמנות.
כן, אבל במקום להיות איזה טרגדיה נוראית, זה פשוט, זה, יש לו מפגש עם כאמור תייר יפני, שגם כן בא לעיר פטרסון כי הוא מעריץ מאוד גדול של ויליאם קרלוס ויליאמס, ואני לא יכול להתלונן על ההתנהגות הזאת, כי אני נסעתי עד ללונדון רק כדי לפגוש את ג'ון וגנר, הוא לא משורר, הוא כותב קומיקסים,
אוקיי.
ואת היסטוריה של אלימות.
שזה כאילו, אם תרצה, לפואמה. זה סוג של שירה, כן.
כן. והוא נפגש איתו, והבחור זה פשוט מוביל למחברת חלקה, והוא כזה, כן, זה פשוט הזדמנות להתחיל לכתוב מחדש.
כן. זה גם מראה עד כמה פטרסון מעולם לא רצה שהשירים שלו יתפרסמו. אולי חבל לו שהם נהרסו, כי אין לו שום עתקים מהם, ואם הוא נגיד רוצה בעצמו לראות משהו שהוא כתב פעם, או להראות כן למישהו מאוד ספציפי, אבל יותר מזה נראה שמה שמפריע לו זה פשוט שמשהו ששייך לא נהרס. וזהו. אין לו תגובה שהיא מעבר ל... הבאסה הזאת שמשהו ששייך לך נרס, שבאמת הכלב אכל לו את המחברת, שבאותה מידה הוא היה יכול לעשות פיפי על השטיח, ולא רואה לוקחת את זה הרבה יותר קשה, כי אם אתה אוי לא, זה כל הדברים שיצרת, כל מה
שאנחנו נצליח לשחזר את זה. זה הכלב שלה כעיקרון.
כן, אבל גם אנחנו לא נצליח לשחזר את זה עכשיו, נורא חבל שלא, שאני לא יכולה לעזור לך ליצור את זה מחדש, ופטרסון ככה, חבל. ואוקיי, כשהוא פוגש את התייר היפני, הוא כן, הוא הכי קרוב שהוא יכול להיות למשבר, מבחינת זה שאין לו את המחברת שלו עליו, אז הוא צריך למצוא דרך אחרת לנתב את המחשבות שלו אליהן. וזה שהתייר נותן לו מחברת, זה מצד אחד נותן לך איזו תחושה של, תמיד יש לך הזדמנות להתחיל מחדש, ומצד שני זה גם מראה עד כמה הוא באמת לא אכפת לו אם קוראים את מה שהוא כתב או לא, כי העיקר שהוא יכול לכתוב.
עוד פעם, כן, זה כל כך נדיר לראות, אתה יודע, משהו שהוא פיצ'ר לנד פילם, שבו אין שבירה. או שיש, או שהאמת, השבירה היא שהמחברת נרסת בסוף, אבל ברגע שהיא מופיעה רבע שעה אחרי זה, 10 דקות אחרי זה היא כבר מתוקנת. שבו הדמות לא רוצה לצאת משגרת היום יום, להפך שהוא... מוצא את המשמעות דווקא בתוך השגרה הזאת, ואני מנסה לחשוב על סרטים, ואני לא רואה את זה, כי איזה מין סיפור זה שבו הדמות מתחילה במקום מסוים, והיא לא רוצה לשנות אותו. זה בניגוד לכל עיקרון דרמטי מוכר.
סרט של ג'ים ג'רמוש.
תכלס, כן. וזה מוזר, הוא יוצר אלטרנטיבה, אבל הוא לא יוצר סופר אלטרנטיבי, זה לא שהסרטים שלו מוקרנים רק במוזיאונים או משהו כזה, הוא לא עושה אמנות מיצג, הוא עושה סרטים, זה קולנוע, עם שחקנים גדולים ומפורסמים מאוד, שפשוט באים להופיע בדברים שלו, ועם הצלחה כלכלית, בסדר גמור, כן. כאילו, הוא עדיין עושה אותם אחרי 30 שנה בערך.
הוא כאילו רוצה לפשט את הסיפור כמה שאפשר, זאת אומרת, למנוע את, את הדרמות הגדולות, ובאמת פשוט להציג לנו מצב. שזה, תראה, הזכרנו את גוסט דוג, כאילו, הוא עושה סרט על סמוראי בניו יורק, שיש שם גם סיפור עם המאפיה והכל, ועדיין הסרט עצמו הוא מאוד מאוד איטי ורגוע, אני לא...
יש שם בחור באוטוגליטה שמדבר רק איטלקית, באמצע ניו יורק.
צרפתית.
צרפתית, סליחה. צרפתית, ומישהו בונה, הוא בונה את הסירה או מישהו אחר בונה את הסירה?
אני לא זוכר, אבל מישהו מגדל יונים.
כן, זה סרט, זה סרט שכשאתה מדבר עליו זה כזה, אוקיי, יש בחור והוא עובד בשביל מאפיונר בתור חיה להזכיר, ואז הוא צריך להרוג אנשים כי בגדו בו, ואז יש את כל המגיעים הקטנים האלה בצד שמשנים לגמרי את מה שאתה מצפה מסרט כזה.
בלי להיכנס לספוילרים, זה לא שאין שם בכלל אקשן, אבל אם אתה חושב על סרט על סמוראי מודרני, לא על זה אתה חושב.
זה לא ג'וני טו.
לא. וג'ים ג'רמוש, כשהוא חשב על סמוראי מודרני, הוא חשב, אוקיי, הקוד של הסמוראי,
הפואטיקה של הסמוראי,
הפואטיקה, השקט הפנימי של הסמוראי, זה מה שהוא רוצה להראות. ופטרסון גם כן, הגיבור של הסרט הוא נהג אוטובוס. זה לא מקצוע זוהר, זה לא איזה משהו שדרכו יכול להתפרסם, אבל טוב לו עם זה. ויש, הסרט הוא כאילו, הוא רוב הזמן אפשר להגדיר אותו כדרמה, אבל יש לו את הנגיעות הקומיות שלו. לדוגמה הדמות של דוני, שהוא מתאם הנסיעות בחברת האוטובוסים, שכל פעם שפרסון שואל אותו מה נשמע, הוא נותן לו תשובה על זה, וזה כל פעם יותר ויותר אומלל.
הסרט ממש טוב בליצור בדיחות, כשאתה לא מצפה להם, כי אתה חושב שזו דרמה, אתה יודע, קצת סמי-סוריאליסטית, די רצינית רוב הזמן, ויש לו את המגעים הקומיים הקטנים האלה שחוזרים שוב ושוב, ואם אתה מדבר על פואטיקה, אתה יודע, כמו קדנס פואטי של כזה אחת, 2-3, וכל פעם שהוא חוזר הביתה לדוגמה, יש את הדואר שלו, את
תיבת הדואר העקומה.
תיבת הדואר שלו שהיא עקומה, והוא כל פעם מחזיר אותה, והוא כל פעם מייצב אותה מחדש, וכשאנחנו מגלים למה היא מתעקמת, זה פשוט רגע, זה רגע קומי כל כך נהדר, כי אתה לא, אתה יודע, כל המרכיבים שם, זה ברור בדיעבד, אבל אתה לא מצבל את זה, כי אתה חושב שלא יסבירו את זה, אתה חושב שזה עוד מסתורית של ג'ים ג'רמוש, והוא כזה, לא, יש לזה הסבר הגיוני לגמרי בחיי הדמויות האלה. וזה פשוט רגע קומי מצוין, וכזה, אין מקבילה עברית לדדפן, למשהו שהוא...
הדמט.
מצחיק כבר. כאילו, למשהו שהוא כל כך רציני, שהוא נהיה קומי בחוסר המוכנות שלו לחייך, וכאילו פטרסון, אתה יודע, הוא יחייך, אבל אני חושב שהוא מחייך שלו את החיוך המוזר הזה. לאדם דרייבר... דיברנו על זה כשדיברנו על Star Wars Episode 7, The Wake of Forsons או מה שזה לא יהיה.
The Wake of Forsons, כן.
זה כל כך מוזר שזה נהיה סופרסטאר. יש לו פרצוף של קרקטר אקטור. כאילו אם היו עושים רימייק לפארגו, הסרט, לא סדרת טלוויזיה, והיו אומרים לי מי ישחק את הפאני לוקאי?
כן, הוא די.
זה כזה, מישהו שאתה תראה למסך ויגידו, he had a funny looking face, היה לו פנים קצת מוזרות, וישאלו אותך באיזה באופן? מוזרות כאלה, סתם. כן, אדם דרייבר יכול להיות הבחור עם הפנים המוזרות.
זה די הופך אותו מתאים לתפקיד הזה, כי פטרסון, לא רק שהוא אוהב את השגרה, הוא גם אמור להיות בן אדם מאוד לא בולט.
כאילו, לאדם דרייבר, אם ראית אותו במוריד החולצה, יש גוף של כאילו מישהו שמתאמן הרבה, יש לו גוף של כוכב קולנוע.
טוב, הוא עושה כל כך הרבה סרטים, הוא חייב, אחד מהם מצריך ממנו.
וכמו הדמות שלו, הוא היה חייל כאילו בעבר, אז כאילו... חייל קרבי. אז יש לו, אתה יודע, יש לו את הגוף של ברד פיט ואת הפנים של
אדם דרייבר.
כאילו, אמנתי להגיד משהו קצת יותר נוראי, אבל בסדר. יש משהו קצת דובי גלי בפנים שלו. קצת.
אולי. הרבה יותר גבוה.
אני לא, אתה יודע, אני לא מתאהב אותו. זה פשוט, זה כל כך מוזר לי שהוא נהיה סופרסטאר פריטי בוי כזה.
או הטיפוס הזה שאתה רואה ואתה זוכר רק כי הוא יהיה גבוה. זה מה שאתה זוכר.
מאוד גבוה ורזה, כן.
ולעומת זאת נגיד, גולשיפטה פרני, שמשחקת את לורה.
חברה שלו.
היא אישה, היא מאוד מאוד יפה. היה גם סיפור איתה לפני כמה שנים, היא איראנית שחיה בצרפת, ולפני כמה שנים היה סיפור שהיא צלמה ברום למגזין צרפתי, ובאיראן מאוד מאוד, זה היה מאוד שערורייתי. אז היא אמנם לא שחקנית מוכרת במיוחד, אבל היא כן מישהי שישר מושכת לתשומת הלב. וזה גם השחקנית עצמה וגם הדמות שלה.
היא מאוד קרובה להיות מניאק פיקסי דרים גרל.
כן, מאוד מאוד. היא מתקשטת בשחור והלבן שהיא אוהבת, מכינה את הקאפקייקס, היא רוצה להיות זמרת, היא מישהי שאתה לא יכול לא לשים לב לנוכחות שלה.
אני חושב שמה שהופך אותה ללא חלק מהשיגעון מניאק פיקסי דרים גרל, יש לזה קיצור, זה ארוך מדי להגיד את זה.
יש משהו, אני סתם לא...
זה העובדה שזה לא, אין פה שום מרדף, כאילו הסרט מוכיח לכם כבר ביחסים מלאים.
כן.
היא לא צריכה ללמד אותו או להשלים אותו, או אפילו כשהיא מנסה לנחם אותו בסוף הסרט, כשהכלב הרס את זה, זה לא רגע שהיא מלמד אותו את מהות החיים, זה כזה...
לא. אוי. כזה, אוי. כן. אני מקווה שאפשר לעשות משהו, כאילו.
זה מה שקורה אחרי שיש לך רומנטיקה בין זוג אמנים שהם שני אנשים כל כך שונים אחד מהשני, שעוד פעם, זה אמרנו, זה מה שקורה בדרך כלל, בסדר, אנחנו רואים את הרומנטיקה ולא את החיים שקורים אחרי זה, שזה כזה, כן, היא אמנית, אבל אתה יודע, היא אמנית והיא מאוד כזה אוהבת את העולם ואת החיים ולטרוף את הכל, אבל כאילו, בכל זאת, צריך להפות את הקאפקייקס, כי צריך להכניס כסף מהיריד, כי מישהו צריך לממן את זה. וכשאתה רוצה לקנות גיטרה כדי להיות אמן,
אני רוצה לפתוח חנות קאפקייקס.
כן, וכשאתה רוצה להיות אמן זמרת קאנטרי, ואתה צריך לקנות גיטרה, רגע, צריך לדבר על ענייני תשלום, ובכל זאת, כאילו.
פדרסון שילם על זה.
לא, כן, אבל זה לא משהו שהיא פשוט מחליטה ואומרת, היי, הוצאתי, כמה זה היה? 200, 300 דולר על גיטרה ושיעורים?
כמה מאות.
כן, שזה לנהג אוטובוס בניו ג'רז, בפדרסון בניו ג'רז, אני מניח. זה לא כל המשכורת שלו, אבל זה לא הוצאה שהוא יכול פשוט לשלוף.
אז זה משהו מעניין. קודם כל אני חושב שבתור זוג הם מוצגים בצורה מאוד מוצלחת, כי שני השחקנים באמת מצליחים להעביר את התחושה הזאת של זוג שביחד כבר הרבה זמן. זה שהם עדיין אוהבים, אבל הם לא חשים את הצורך להרשים.
כמו הצוות של שורה שנייה באמצע, כן?
זה דוגמה. צוות.
אני והמיקרופון, אתה הגלגל השלישי.
לצערי זה לפעמים נכון. אבל זה באמת מה שאנחנו רואים הרבה בסרטים, אבל גם עוד משהו בעניין הכסף, היא הרבה יותר אימפולסיבית ממנו כשזה מגיע לפשוט לעשות דברים. היא לא, כאמור, זה לא שהיא עכשיו תעשה חור בקיר כדי לפתוח שם סאונה, אבל שגם באמת יותר הגיוני לסגור חור בקיר כשזה. אבל היא כן באמת אומרת, ראיתי ביוטיוב איזה סרטון שמישהו שמלמד גיטרה, אני רוצה לקנות את הגיטרה הזאת, אני יודע שזה קצת יקר, אבל זה שווה כי זה יעזור לי להיות זמרת מפורסמת. היא נורא ממשיכה הלאה. ממש בתחילת הסרט היא מספרת לו על חלום שהיה לה שבו יש להם תאומים. וזה מאוד מעסיק אותה, ופדרסון מגיב כזה, נשמע מעניין. אלא שאחרי זה הוא כל הזמן רואה תאומים בכל מקום. וזו דרך יפה להראות איך הוא לא מביע את זה במילים, אבל זה כן משהו שיושב לו בראש, זה כן איזה משהו שנתקע לו, ואני לא בטוח אם התאומים האלה ממשיכים ומופיעים בעיניו, כי הוא פתאום שם לב שיש הרבה תאומים, כי ציינה משהו וזה חלק מהקטע שבו הוא, כמשורר הוא פתאום מבחין באיזה פרט מסוים והופך אותו לשיר שלם, או שזה באמת איזה חשש שיש לו משינוי גדול שיכול לקרות בחיים שלו, כי אין להם ילדים, הם לא מדברים חוץ מהחלום הזה לעשות ילדים, אבל אם יהיו להם ילדים זה שינוי מוחלט של כל אורח החיים שלו.
עכשיו שאני חושב על זה, אתה יודע מה ממש אהבתי בסרט כאילו במבט לאחור? יש בו היעדר מוחלט של ציניות. כאילו זה סרט עם 0% של בוז או תיעוב לכל דבר, כאילו כל דמות שמוצגת בסרט, כל דמות שהוא נתקל בה, כל מישהו שהוא מקשיב לשיחה שלו מוצג באופן אנושי, ואפילו שני הפרט ברוס שיושבים אצלו באוטובוס ומדברים על זה, עליך הם נורא רוצים להיות עם בחורה,
כן.
באופן מיני לגמרי. כמה קל, כאילו זה, יודע, זה כל כך קל להפוך אותם לכזה דוש פרוס מגילים כאלה בסרט כזה? לא, כאילו סתם חבר'ה
הם מדברים, אחד אומר איך הוא עושה את כל מה שצריך כדי להתחיל עם אישי, אבל אז הוא הלך הביתה.
כן, כי היה מאוחר, הוא עייף.
אני מאוד ציפיתי שהשיחות האלה יהיו חלק יותר קבוע מהסרט, יש רק שתיים כאלה, הראשונה היא שני ילדים שמדברים על תחפושת של ספוקס, בוא נגיד, המתרגם לא לגמרי הבין את המשמעות של המילה, הוא לא מדבר על לוחות רפאים.
המעריצים של הסדרה ספוקס, MI5.
כן, הוא רוצה להתחבז לסוכן של MI5. אבל זה כן איזה מין... פטרסון כל הזמן הוא נתקל באנשים, הוא מדבר איתם, הרגעים שבהם הוא לבד הם יחסית נדירים.
הוא נתקל במתודמן, בשחקן סלש ראפר מתודמן שמשחק את עצמו ראפינג מול מכונת כביסה.
ככה הוא מתאמן. הוא מקבל השראה מזה.
ובמקרה של ג'רמוש, אתה חייב לטעות אם הם לא פשוט צילמו שם באזור והם ראו את מתודמן, הם אמרו לו, היי, כאילו הם לא ליעקו אותו, הם פשוט כזה, היי מתודמן, מה שלומך? תשמע, אני רואה שאתה
מכין פה את הבגדים בדיוק,
כן. אכפת לך באמצע הלילה, אכפת לך אם שוב נצלם אותך עושה ראפ? זה מדהים כמה אהבה וחיבת חיים יש בסרט הזה. זה סרט חסר שיפוט לחלוטין כלפי אף אחד.
טוב, סרט שיפוטי כלפי הכלב.
לא, לא, זה עניין. גם כשהכלב אוכל את הכל, כל מה שאתה יכול להגיד זה כזה... אופס, היינו צריכים כנראה לא להשאיר את זה ליד הכלב, כאילו זה מה שכלב עושה כשמשאירים הוא לא...
כשמשאירים אותו לבד בבית, הוא נעשה מתוסכל.
והולכים לראות סרטים בשחור לבן.
כן. אגב, הם המון זמן לא הלכו לסרט, הסרט הראשון שהם הולכים אליו הוא מ...
זה מרתון סרטי אימה קלאסיים.
משהו כזה, ואז אגב, לורה אומרת, כאילו הם מאוד נהנים מזה, היא אומרת בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה עוד פעם, כאילו בוא נעשה את זה, נהפוך את זה למשהו קבוע. וזה אופס, הנה זה הפך לחלק מהשגרה. כאילו הנה משהו שיש לו מקום פה.
הסרט נמשך כמעט
שעתיים.
אבל כמו שאמרת, באופן מוזר, זה קצת מרגיש שהוא קצר מדי, כי הוא יוצר את השגרה הזאת, אבל הוא שובר אותה מה שמרגיש לך טיפה מהר מדי, כי הוא מנסה ליצור מקצב של שגרה ואז שבירה, כשעוד פעם קורים דברים סופר טרגיים, כמו האוטובוס נתקע.
לא טרגי כזה. אוקיי.
הוא מתנהג.
שלושה אנשים שונים שואלים, הוא עומד להפוך לכדור אש. בדיחה נחמדה.
מאזינים יקרים, כל כך רצינו לדבר על ספיד בתור הסרט הקלאסי של השבוע. היינו צריכים לעצור בעצמנו בכוח, רק כי תרוץ לדבר על ספיד.
אני בטוח שעוד יהיו לנו הזדמנויות.
ביקום טוב יותר כל פרק היה פרק
פשוט על ספיד. גם ככה חצי מסרטי האקשן מעתיקים ממנו עכשיו, אז זה הזדמנות.
חוץ מזה של זק סניידר שהם סלואו.
כן, זה שם הסרט הבא שלו, סלואו.
היה בדיחת זק סניידר.
סלואו דה מובי.
סליחה, הסרטים של זק סניידר, בדיחת זק סניידר, אנחנו הפאנצ'ליין, כל הצופים. אבל כן, הבעיה היא באמת שהשבירה מתחילה להרגיש מוקדם מדי, וזה קצת... אני לא רוצה להגיד הורס את מה שהוא מכוון לעשות, כי נראה לי שבמקרה של ג'רמוש, מה שהוא מכוון לעשות זה פשוט מה שבא לו ולשחקנים באותו רגע נתון.
מבחינתי... מה שקורה שהיום הראשון מוצג לנו כיום עם סדר יום מאוד קבוע, ואז היום השני הוא כמעט העתק שלו, רק שהדמויות שמדברות באוטובוס הן שונות, והחלום שלו המספרת עליו הוא חלום אחר, אבל התחושה היא שבאמת זה סדר יום קבוע. ואז ביום השלישי מתחילים דילוגים, ואז בשלב מסוים פטרסון פוגש ילדה שמחכה לאמא שלה ולאחותה, התאומה אגב, ומדבר שהילדה הזאת גם כותבת שירים במחברת ומדברים.
גם על תאומים שוורצנגר ודני דויטו חשבנו לדבר.
ואגב, אתה אומר שהסרט לא ציני, בן אדם מבוגר פשוט מתיישב ליד ילדה בסמטה ומתחיל לדבר איתה, ולאף אחד זה לא נראה בעייתי.
בדיוק, זה מה שאני אומר, זה סרט שפשוט, זה סרט שלא מכיר בעובדה שאירוע אנושי קיים. זה בדרך כלל משהו שאתה שומר לסדרות של טלטאביז או משהו כזה.
יש את הגנגסטרים שאומרים לו שכאילו אנשים יכולים, שאנשים חוטפים כלבים.
זה כלב,
זה הכי קרוב שיש למשהו.
אתה מניח שהם גנגסטרים, אתה יודע, הם באים.
לא גנגסטרים, גנגסטה.
וזה העניין, אתה מצפה שהם יהיו כאלה, אבל אתה מבין אחרי שהם עוזבים שזה, לא, הם פשוט באמת מודאגים שיחטוף לו את הכלב, זה כזה, היי תיזהר, זה לא כזה, היי תיזהר, תשלם לי או שזה, זה פשוט, לא, זה תשגיח על הכלב, זה כלב ממש חמוד.
אם קיים רוע בעולם של הסרט, הוא לא נמצא שם, הוא רחוק.
פטרסון ניו ג'רזי זה מסתבר סוג של אוטופיה.
די אפורה, לא יודע.
לא, כן, זה...
גם לצורך העניין דוני הוא די איוב בסרט הזה.
כאילו, הוא איוב כי הוא יוצר לעצמו, אתה יודע, זה די, אנחנו לא רואים את האומללות שלו, הוא רק מספר עליה, הוא יוצר לעצמו למיטב ידיעתנו.
יש סיבה למה כששואלים מישהו מה המצב, לא מצפים לתשובה כנה. וגם כן, כששואלים את דוני מה קורה, אז אה, שלא תדע, מלא צרות, האשתי חולה ואימא שלה עוברת לגור איתנו, ויש לי איזה גידול בגב, ואני צריך לשלוח כסף לאח שלי בהודו, כל מיני דברים כאלה.
אגב, הילדה שמשחקת המשוררת הצעירה הופיעה מיליון סרטים. לא שמנו לב אפילו, דקות הפנינג 2 או משהו כזה, או אל פנינג.
עוד מעט נשמע עליה. סטרלינג ג'ניס. ג'רינס.
היא הייתה ב-World War Z, Conjuring, Lullaby, So It Goes, Dark Places, No Escape Pedroton, ועכשיו היא ב-Conjuring 2.
קריירה.
Conjuringer. זה היה הסרט השני שביקרנו, ב-Conjuring.
כן, לא מהטובים יותר שביקרנו.
איך מקום שני ברשימת סרטים שאני רוצה לראות שוב?
מקום שני ברשימת סרטים שביקרנו לפי סדר. בכל אופן, כל העניין עם פדרסון זה שהשגרה היא משהו שצריכים לשמור עליו, ולכן כשהסרט מאוד מהר מתחיל לשבור אותה עם כל מיני דברים שקורים, זה לא דבר רע, וזה נראה כאילו, אז למה עשית את היומיים הראשונים אותו דבר? מין תחושה של, או שהוא היה מושך את זה עושה ושם לאט לאט סדקים בתוך השגרה, או שמההתחלה תראה לנו שזה, יש לו שגרה יומית, אבל לא כתמונת מראה, אלא כמשהו ש... אז הוא תמיד מתחיל בבית, מגיע לעבודה ומסיים בבר. ויש משהו שהוא, אגב, מאוד מאוד מרגיע בתמונה הזאת של... שהוא קושר את הכלב מחוץ לפאב ונכנס, יש משהו שנורא מרגיע בזה שהוא תמיד יכול לעשות את זה.
הסרט מצולם מפיפה, אני חייב לציין. ועוד, וזה לא משנה אם הוא מצלם משהו... לגמרי פשוט כמו נסיעה באוטובוס או איזה סצנת טבע ממש נחמדה. הצילום זה פרדריק אלמס. פרדריק אלמס. עוד פעם, זה בן אדם עם...
כן, ותיק למדי.
הוא התחיל ב-Razor Head, שזה די ההפך ממה שאתה מצפה מסרט שמוצא את היופי בה פשוט בכל דבר.
זה, הוא אחד, הוא עבד הרבה עם דיוויד לינץ' אני רואה.
ועם ג'ים ג'רמוש.
כן.
הוא עשה הרבה סרטי אימה. The Holmes.
סרטי אימה כמה שהרבה פעמים התוכן שלהם
מטומטם. לא, הצילום יפה.
זהו, הרבה מהם מצולמים ממש טוב.
אז אתה יודע, זה מסוג הסרטים שאני אגיד, אתה יודע, אני אגיד מראש אם מישהו עולים אותי להמלצה, זה סרט טוב אם אתה חושב שזה סרט טוב בשבילך. כאילו, אם המילים סרט על משורר שמבלה את שגרת אימה בנהיגה באוטובוס ומשתדל לו לשבור אותה, גורמות לך להגיד וואו זה נשמע משעמם, אתה כנראה תשתעמם. אני רוצה להגיד
שזה, אני חייב לומר, כי ג'ים ג'רמוש הוא באמת hit and miss.
טעם נרכש.
זה לא רק זה, זה גם, הוא לא בדיוק טעם נרכש, כי הוא טעם שהוא לא אחיד. חלק מהסרטים שלו אני נהנה מהם, חלק מהם אני סובל.
לא ראיתי הרבה סרטים שלו, כי כמו שאמרת, הרבה מהם לא מגיעים לקולנוע, וזה די סרטים שאני צריך להיות בקולנוע כדי לראות, כי הם דורשים... כמו הדמות הזאת, אם דורשים מי ניתוק מהעולם, אני לא יכול לראות זה על מחשב עם הטלפון ליד.
כן, לצורך העניין, נגיד, את Ghost Dog, אני נהניתי ממנו, אבל בו זמן גם קצת התאכזבתי, כי באמת, כשראיתי אותו, אני לא כל כך ידעתי למה הצפות. את קפה וסיגריות, אני דווקא מאוד אהבתי, כי הוא ממש נותן לעצמו שם להתפרע כמה שסרט שמורכב משיחות של אנשים יכול להיות מופרע. לעומת זאת את פרחים שבורים, אני חושב שככה תרגמו את Broken Flowers, אני ממש לא אהבתי.
זה הסרט המשך לברוקן ארו, נכון? עם ג'ון טרבולטה.
לא בדיוק. זה סרט שנגיד אני לא אהבתי, כי הרגשתי שהוא באמת באמת בכוח עושה את הכל נורא איטי ולהתרחשויות, וזה לא תרם שום דבר. בפדרסון הקצב הזה טוב, והוא טוב כי הוא באמת בא להראות לנו את נקודת המבט של הדמות הראשית. קורים דברים מסביב, יש הרבה דרמות של אנשים אחרים, אבל פדרסון הוא נשאר יציב, וזה הדבר החשוב אצלו. אפילו כשהמחברת שלו נהרסת, יבוא זר מסתורי וייתן לו מחברת חדשה.
טוב, זה היה פטרסון. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע.
אוקיי.
הולכים לדבר על...
Look at this. We got Superman and Batman. And what about you, young man?
I'm Harvey Pekar.
It doesn't sound like a superhero to me.
Oh, forget this. Why does everybody have to be so stupid?
Here's me, all grown up and going nowhere.
I'm not doing as great as you think.
I gotta get out of here.
My second wife divorced me. I work a dead-end job as a... file clerk.
So if you're the kind of person looking for some fantasy figure to save the day, guess what? You got the wrong movie. In the early 60s, I met this shy retiring cat from Philadelphia.
Meet my buddy Bob Crump. You should see his comics.
I could write comic book stories that are different from anything that's been done.
This is great stuff. Can I illustrate them? These are all about you?
Yeah.
You turn yourself into a comic hero.
Ordinary life is pretty complex stuff.
אמריקן ספלנדור.
באמת מדהים אותי שלא דיברנו עליו עד עכשיו.
זה מסוג הסרטים
ש... היו כמה הזדמנויות.
חיפשנו תירוץ, אני חושב.
כן.
אמריקן ספלנדור, סרטם של שרי ספרינגר, ברמן ורוברט פולצ'יני. פחות או יותר הסרט שהקפיץ אותם לגדולה ואז הם ירדו ממנה ביומני האומנת. כן. הם עדיין עושים סרטים, אף אחד לא רואה אותם. אף אחד לא... לא ראה או דיבר על 10,000 סנס, סיינטס, לא סיינטס.
סיינטס.
10,000 סנס זה הרבה פחות. גרמוס לייקלי, די אקסטרה מן, וונדרלאסט.
וזה מעניין כי...
הסרט השלישי שלהם היה The Nanny Diaries מ-2007.
זה סוג של הגרסה הקולנועית ל-One Hit Wonder.
אבל איזה One Hit.
כן?
איזה וואו.
סרט לא בדיוק היט, סרט טוב.
היט ביקורתי. כאילו המבקרים אהבו אותנו.
לא שובר קופות. גם לא כישלון, אבל אתה יודע.
בוא, אם אתה רוצה,
לא כישלון,
הוא ריבע את התקציב שלו, שהיה אמנם 2 מיליון דולר, אבל הוא ריבע אותו.
שסרט עצמאי שלא זכה להרבה פרסום, הוא הצליח.
הם גם כתבו את התסריט על פי סדרת הקומיקס, American Splendor, של הרווי פיקר עם ג'ויס ברבנר.
כן, והרומן הגרפי שלהם, Our Cancer Year.
כן. הם אחרי זה עשו את Our Movie Year על השנה שבה עשו את הסרט
שהיה הזה. מצורף אגב ל-DVD של הסרט אז קראתי אותו.
ובסרט משחקים פול ג'יאמטי, דונה לוג בתור, בתור הרווי פיקר בתיאטרון, זה ממש מוזר לי להבין שזה היה דונה לוג. הופ דייביס, מולי שנון, ג'ודה פרדלנדר שבתור טובי רדלוף, שכמו שמישהו אמר, ברגע שאתה רואה את האיש האמיתי בטלוויזיה אתה לא מאמין שיש שחקן שיכול לשחק אותו. אני חושב שרוג'ר איברט אמר את זה.
נראה ששנינו אמרנו את זה.
כאילו, כן. ג'יימס אורבניאק, אני כל פעם מופתע מחדש לראות אותו למרות שזה כן, בתור רוברט קראמב.
וגם הרווי פיקר, ג'ויס ברמנר, טובי רנדלוף. וג'וש אצ'יסון.
לא, ג'וש אצ'יסון זה...
הוא ילד.
בסרט הוא היה ילד שזה, והוא קצת התפרסם מאז, כאילו הוא כוכב נוער עכשיו בימינו בעיקר.
אני לא בטוח מה הוא עושה היום.
ג'וש אצ'יסון. הוא היה גיבור של
בריק שיטה ארטיה
וג'רני טו דה סנטר אף די ארף.
הוא גם היה משחקי הרעב, זה קצת יותר מפורסם.
זה ג'רני טו דה הנגר גיימס, אסקובר פרדייס לוסט, זה די אד מן דאוט. אה לא, הוא פרודוסר בסרט הזה.
כן, בקיצור הוא ממשחקי הרעב, משם אתם מכירים אותו.
הרעיון של הסרט הוא כזה, הרווי פיקר, פול ג'יאמטי הוא הרווי פיקר, הוא פקיד בבית חולים בקליבלנד שמבלה את ימיו, והוא כבר, הוא כבר בן גילה מידה, הוא בן, בן 40 בערך כשהסרט מתחיל, כאילו פרופר
30 פלוס
30 משחק 50 מה שנקרא, כן? הוא כן. בן אדם שמזדקן בקלות,
הוא מעולם לא נראה צעיר.
הוא בעיקר מבלה את זמנו הפנוי באיסוף ג'אז וקומיקסים אלטרנטיביים, והוא פוגש ככה את מי שלימים יהיה אחד מהמני הקומיקס הכי מפורסמים של דורו, רוברט קראמב.
רק באיסוף ג'אז הכוונה היא לא שהוא אוסף נגני ג'אז או את הרובוטריק ג'אז, הוא אוסף תקליטים.
כן, כן, זה, כן. זה היה לפני הסרט, זה היה לפני שג'אז היה קיים רובוטריקים כקבצה.
זה היה שם נדיר אז, היה מאוד מאוד נדיר.
אביעד, אתה לא יודע כלום על רובוטריקים, תתבייש לך אביעד.
אני ראיתי הרבה פרקים של רובוטריקים בתור ילד.
לא קראת מספיק קומיקסים אביעד.
זה לא נחשב.
של רוברט קראמב, רוברט קראמב כתב אייר קומיקסים של רובוטריקים.
לא, לא.
לא, לא. וביום אחד אחרי שהוא נתקע מאחורי הדבר הכי נורא שאפשר, כמו שאומר גברת יהודיה זקנה בסופר,
זה נוראי באמת.
הפרק הזה הוקלט
יום לפני ליל הסדר.
לא, 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 20 דקות אחרי שתום היה בסופר, כאילו באתי ישר מתור בסופר להקליט.
אז זה, יש סיכוי שאני עוד אצטרך לבוא היום בסופר כדי להשלים קניות.
ובהתקף של זעם סלש השראה, הוא כותב סיפור קומיקס על החיים האישיים שלו.
אנחנו נראה על הרבי פיקר, לא על תום.
כן. ורוברט קראם קורא את הסיפור ואומר, אתה יודע מה? למה לא? אני אייר את זה.
מצלח. כן.
ומפה לשם הוא נהיה כותב קומיקס סמי קבוע, הוא כותב סדרה בשם אמריקן ספלנדור, שהסרט אגב לא מסביר את זה כל כך, פשוט את ההצלחה הכלכלית שלו, מהירים אותה שורה של אמנים והם יוצאים בערך פעם בשנה, כאילו הסרט קצת מדלג על הזמן.
עיקר הפרסום של הסדרה הגיע בצורה של אנתולוגיות. ולא של
כאילו ה... זה סיפור, כן. זה
לא של הסיפורים עצמם.
כאילו, הם יותר מפורסמים היום בתור גרפיק נובלס, בתור אוספים, כן. של הקומיקס.
יש לי אחד, אגב. שזה,
הגיע עם הסרט, לא?
לא, קניתי אותו. אני חושב שזה פעם מאוד נדירה שבה אני קניתי קומיקס
שאתה לא קנית. שהוא לא אסטריקס.
גם שאתה לא קנית. וכן, יש לי הרבה אסטריקס.
ובשלב מסוים, דרך היצירת קומיקס שלו, הוא פוגש את ג'ויס ברבנר, שהיא מוכרת קומיקס מאיפה?
דלוור,
כן, והיא פשוט, החנות שלה שהיא מנהלת מכרה בטעות הגיליון שהיא ביקשה שישמרו לה, אז היא מתקשרת אליו ואומרת, אתה יכול פשוט להביא לי את הקומיקס?
היא לא מתקשרת.
היא שולחת לו מכתב,
זה שנות ה-70.
שנות ה-70.
או לא ימצאו את הטלפון.
והוא מזמין אותה לבוא, הם נפגשים והם מתחתנים תוך יום אחד, בעיקר כי אין להם מישהו טוב יותר להתחתן איתו, פחות או יותר.
שניהם גרושים. הרווי פיקר בתחילת הסרט אומרים איך אשתו השנייה נפרדת ממנו, ובאופן כללי הדייט שלהם הוא בקומדיות רומנטיות, זה משהו שהיית מראה כדי להראות איך שני אנשים ששונאים רומנטיקה נפגשים, רק שפה זה לא קומדיה רומנטית, זה מה שקרה במציאות.
בשלב מסוים היה מוזיקה של בני היל, אני מניח.
לא, גם באיזו קומדיה רומנטית יש מוזיקה של בני היל?
בני היל? תמיד אחרת זה קומדיה רומנטית לא מובנת. והם מתחתנים, והסרט מנסה לשלב בין חיי היומיום של הרווי לניסיון שלו לצייר את חיי היומיום, מה שנקרא.
למעשה, יש משהו שכל הזמן נאמר בסרט, למרות שהקומיקס מאוד מצליח, למרות שיש לו קהל...
הקומיקס מצליח ביקורתית.
זהו, למרות שהוא הופך לקלט והם זוכים פרסים אפילו לפעמים, הוא עדיין תקוע בעבודה שלו כפקיד, הוא לא יכול לעזוב את העבודה ולהתפרנס רק מהקומיקס, כי הוא לא מוכר מספיק מזה, ואפילו כשהוא מופיע אצל דייוויד לטרמן, זה לא מספיק כדי שהוא באמת יוכל לומר, אוקיי, עשיתי את הפריצה שלי, הצלחתי, הוא למעשה מופיע בתוכנית בשביל הכסף שהוא מקבל מההפקה.
זה בשביל לקדם, כאילו.
כן. עכשיו, הנה משהו שלא ציינו עד עכשיו. הסרט הזה הוא... הייתי אומר שמיני תיעודי, רבע תיעודי, אני לא יודע איזה אחוז ממנו בדיוק.
יש הרבה קטעים שאנחנו רואים את הרווי פיקר האמיתי מדבר, מצולם בזמן שהוא מדבר על השחקנים שנבחרו לשחק אותו ועל הסצנות הספציפיות שהם בחרו לעשות.
הוא מקריין את הסרט.
כן.
הסרט גם מכיל הרבה קטעים מהטלוויזיה שמציגים את האנשים כמו שהם התפסו.
קטעים שצלמו באמת, כן. כי הרווי פיקר
כאמור... הקטעים מדייוויד לטרמן חוץ מקטע אחד, הם באמת קטעים מהתוכנית.
או החבר הטוב שלו, טובי, שצולם בשנות ה-80 ל-MTV בתור סלבריטי נרד.
כן.
נרד.
הוא, היום זה נראה לנו מאוד מובן מאליו, אבל שנות ה-80 להראות טיפוס שהוא מזדהה כנרד, אפילו לא גיק, אלא ממש עם הכינוי הכי מעליב שהיה קיים אז, לשים אותו בערוץ טלוויזיה... שהוא אמור להיות פורץ וחדשני, זה היה מאוד חריג אז.
טובי רדלוף יצא מהארון שנה אחרי שהסרט יצא.
אמריקן ספלנדור, לא...
כן.
לא אחרי שהוא היה ב-MTV.
אמרתי סרט, כאילו, MTV זה עדיין לא סרט.
אוקיי. הוא טיפוס. ובגלל זה, אגב, יכול להיות שאיברט אמר את זה, אני זוכר שאני כתבתי את זה בביקורת שלי בעין הדאגוד, אי שם ב-2004. כי לקח הסרט הזה שנה להגיע לארץ.
אלו ימים, הימים שבאמת צריכים לחכות חודשים וחודשים לסרט.
כן, זאת אומרת, דיברנו לא מזמן על הסוכן שלקח לו כמעט שנה להגיע לארץ. בכל אופן, אני גם ציינתי אז, זה שאתה רואה את האנשים האמיתיים, איך שהם מתנהגים, רק גורם עוד יותר להעריך את השחקנים, כי לפחות במקרה של ג'ודה פרילנדר, הוא קלה בול לכל המניירות של טובי, לצורת הדיבור שלו, לשפת הגוף. הם בשביל הסרט אתה רואה אותם אחד ליד השני, לא עומדים אחד ליד השני, אלא פשוט באותו פריים, ולוקח רגע להבין מי זה מי.
ג'יימס אורבניה קצת יותר מדי נחמד, אני אומר, בתור רוברט קראם, שמתנהג רוב הזמן בחיים אמיתיים, מהקטעים שתועדו ממנו, קצת כמו חלה.
בוא נגיד, הוא ורלף בקשי הסתדרו מאוד טוב.
לא, האמת הם רבו כל הזמן.
אני יודע, זה היה בצחוק, אבל...
אוקיי, הנה העניין. זה סרט שמאוד ציפיתי לו בזמנו שהוא יצא, כי הייתי מעריץ קומיקס צעיר, ואפילו שכמעט ולא קראתי אמריקן ספלנדור לפני זה, אני חושב שקראתי סיפור קצר אחד או שניים שהודפסו מחדש או חשוב. אתה יודע, זה היה כזה, זה סרט קומיקס, אני אוהב סרטי קומיקס, אפילו שאז, אתה יודע, מבחינתי רוב סרטי הקומיקס היו...
היה זה אקסמן?
כן, היה אקסמן וספיידרמן ובלייד. אבל... ונכנסתי לזה ומאוד נהניתי, ואז ישבתי לקרוא קצת מהקומיקסים. אני לא כל כך אוהב את אמריקן ספלנדור הקומיקס.
אוקיי, כאמור, יש לי ספר של אמריקן ספלנדור, שהוא אנתולוגיה שמאגד כל מיני דברים, שהוציאו יחד עם הסרט. כן, הוא לא כזה מעניין בתור קומיקס.
יש לי, בשל עבודת המחקר האקדמית שלי, הוא אמר ורים את משקפיו באצבע אחת, יש לי ספר שלם של ראיונות עם הרווי פיקר מכל שנות הקריירה שלו, כמעט עד למוות שלו, למרות שהספר יצא שנתיים לפני שהוא נפטר, ולאורך כל השנים, יש ממש ראיון, אתה יודע, מכל כמה חודשים, שהוא יתראיין פעם לעיתון, פעם למגזין, פעם לרדיו, פעם לאתר אינטרנט, אתה יודע, הוא די נודניק, וכמו הסרט צודק, הוא כל הזמן מדבר על כלכלה, ועל כאילו, אני לא מרוויח מספיק מזה, ואני לא מרוויח מספיק מזה, אבל מה שאתה מרגיש ממש חזק בסרט, זה שהוא מתלונן על השגרה הזאת, אבל בניגוד לפטרסון, אבל כמו פטרסון, הוא תלוי בה לגמרי. זה לא שהוא לא יכול להרוויח מספיק מהקומיקס או מהעבודה האחרת שלו, אגב, הייתה כמבקר ג'אז. הוא הרוויח מזה כסף בהתחלה.
הוא לא רוצה לקדם את עצמו.
לא, זה לא רק שהוא עצלן או זה. הוא תלוי בשגרה הזאת כדי לכתוב עליה במידה רבה. השגרה הזאת יוצרת את הדמות של הרווי פיקר, שהיא הדמות שאנשים רוצים לקרוא עליה, והם לא רוצים לקרוא על מבקר הג'אז וכותב הקומיקס, הם רוצים לקרוא על השמוק הממוצע מקליבלנד, כי זה מה שהוא יצר, כאילו. הוא אמר, זה היה קומיקס הריאליסטי לגמרי הראשון. קומיקס על החיים כמו שהם, בלי הגזמות.
למרות שכאמור, הסרט הזה מבוסס גם על Our Cancer Year.
שבה היה לו סרטן. כן. כן, מי שלא ניחש.
היה לו, האמת שהיה לו יותר מפעם אחת גם, אבל ספציפית, הסרט גם מראה את השלב הזה. בסרט זה קטע יחסית קצר, ההתמודדות שלו עם המחלה, לא מראה לנו כמעט הטיפולים, רק כמה זה היה לו קשה, ושהוא הצליח להתגבר על זה. אבל במציאות התקופה הזאת הולידה את אולי היצירה הכי מוערכת ביקורתית שלו, שבעצם הדבר המעניין זה שזה כבר לא משהו שיומיומי, זה כבר לא זה משהו שקורה לכל אחד, זה משהו שיכול לקרות לכל אחד, ואני מניח שזו גם אחת הסיבות שכל כך הספר הזה כל כך זכה לתשומת לב, כי מעבר זה שהארווי פיקר כבר היה מוכר בשלב הזה, התיאור שם הוא מאוד מאוד ישיר ולא מצונזר.
הוא די מפרק את זה לגורמים.
כן, הוא ממש מראה כמה זה, איך זה מרגיש, איך הרגשה להתמודד עם סרטן. הרגשה שלפחות, לשמחתי, אני לא יודע מגוף ראשון, אבל אני, כאילו, מהקטעים שיצא לי לראות מהספר, זה מאוד מאוד אישי ומאוד חושפני, וזה משהו שהוא היה צריך.
זה משהו שמאוד נפוץ בסצנת הקומיקס של שנות ה-60, הוא לא היה חדשן לגמרי, הוא בא מסצנה מסוימת, מהסצנה של קראם, שבו לחשוף את עצמך, כאילו הכי חזק שאפשר, הכי, אתה יודע, להראות את הכל היה הערך שהם קידמו.
אני חושב שקראם הוא אחד האנשים הראשונים שאמרו עליו שהוא חושף יותר מדי מעצמו.
כן, אני די בדוח שאמרו את זה על הרבה אנשים, אבל כן.
ואני לא מדבר בקומיקס, פשוט באופן מילולית הוא חושף יותר מדי מעצמו.
כאילו, קומיקס עם המילה אקס בסוף, שבא משנות ה-60 עד שנות ה-70 וקצת לקראת שנות ה-80, זה בסופו של דבר, עם כל החשיבות ההיסטורית שלו, סיפור של גברים בני 20 עד 40 שמצורים לך על מה הם מעוננים ולמה זה חשוב שהם מעוננים. אני מעדיף את ספיידרמן מרביץ לאנשים.
שיש לי קצת פייסבוק, אני לא בטוח.
כן, זה דבר שהיה יכול לקום רק לפני לייב ג'רנל. אבל הנה העניין, למה הסרט עובד כשמבחינתי לפחות הקומיקסים לא עובדים? יש להם חשיבות היסטורית למדיום ואני מכיר בזה.
גם לא היה את הסרט.
כן. כי זה סרט ביוגרפי על הצורך ליצור לעצמך זהות. כשהסרט מתחיל אנחנו רואים את הרווי בתור ילד בהלווין, עושים טריק או טריט, וכל הילדים מתלבשים כמו גיבורי על מקומיקס, סופרמן ובטמן וספיידרמן ורובין, ואז יש פשוט את הרווי פיקר.
שגם הוא דמות קומיקס.
כאילו הוא יהיה.
כן.
מי אתה כזה? הרווי פיקר. והאישה אומרת, אני מעולם לא שמעתי על דמות קומיקס שקוראים לה הרווי פיקר.
זה מעניין.
ובשלב מסוים כשהוא מתחיל להיכנס עמוק לתוך הסרטן, הוא אומר לאשתו, לג'ויס, האם אני כאילו כשאני אמות האם הקומיקסים ימשיכו? וזה כל דמויות הקומיקס האלה שהופיעו בסצנה הראשונה, זה אנשים שיוצרים שלהם מתו, כאילו סטנלי וסטיב דיטקו לא מתו,
שותה דם של צעירים,
הם בני 96 ומשהו, כאילו with all due respect they are not long to this world, וכשהם ימותו הדמויות ימשיכו. והרבה יש יוצרי קומיקס שמוצאים איזה מין נחמה שהם חלק מאיזה אופוס שגדול מהם, אבל הרבה מהם מפחדים, אתה יודע, הם מפחדים מצרצת הדבר הזה, בסופו של דבר במקום שהוא יהיה היצירה שלי אני מוצג בתור היוצר שלו, אני רק איזה פוטנוט בקיום של הדמות הזאת, אני לא, זה לא סופרמן של ג'רי של סיגל ושוסטר, זה סיגל ושוסטר היוצרים של סופרמן, וההדגשה היא על סופרמן ולא עליהם.
כן.
ועוד פעם, וכשיש לו עוד פעם אשליות, הוא מדבר על העובדה שהוא הסתכל פעם בספר טלפונים, והוא נתקל בעוד הרווי פיקר, והוא אמר, זה שם לא שגרתי, איך זה שיש עוד אחד ממני, ויש קצת פאניקה בקול שלו של, אני לא ייחודי, אני לא רק עצמי. וזה די מדהים שזה סרט על אתה יודע, על הפחד הזה. על הרצון ליצור משהו ארוך שנים, אבל באותו זמן ההבנה היא שאתה לא רוצה שזה ישרוד מעבר לקיומך, כי אז זה אומר שאתה אמיתי לא באמת חשוב כמו הדימוי של עצמך, ואני לא, אתה יודע, עוד מוקדם להגיד את זה, הרווי פיקר מת לפני שנתיים, אני רוצה להגיד, שלוש שנים?
לא, יותר אפילו.
אני חושב שלוש שנים, אני לא חושב שיותר, אפשר לבדוק אם אתה רוצה. הרווי פיקר מת...
שבע שנים.
וואו!
כן.
שיס.
עברו מהר.
כן, זה העניין. אני לא חושב שיש הרבה התעניינות כל כך ביצירות של הרווי פיקר מאז שהרווי פיקר מת, ויש יוצרי קומיקס אחרים מפורסמים שמתים, יש עניין עולה ויורד, אבל יש עניין. וויל אייזנר חוגג עוד מעט 100 שנים למה שהוא נולד, כאילו הוא מת, הוא כן, מת מזמן,
לא
אבל
חוגג בעצמו.
100 שנים לוויל אייזנר, ומדפיסים מחדש את היצירות שלו ודנים בחשיבות שלהם, ויש רימייקים וריבוטים, אבל הרווי, פחות או יותר מאז שהרווי פיקר מת, זה נראה שזה נגמר הסיפור לא רק עם הרווי פיקר, אלא עם הקומיקסים של הרווי
זה
פיקר.
זה לא רק זה, זה גם דמויות יותר ותיקות, כמו טרזן, כמו שרלוק הולמס, אנשים עדיין יוצרים דברים שלהם, אז כן, הם נמצאים בפאבליק דומיין, ולכן כל אחד בעצם יכול ליצור משהו סביבם, אבל העובדה שאתה עדיין מכיר את הדמות, אתה לא הולך לראות, סרט חדש על טרזן, כי אתה מעריץ של וויליאם בורז.
אם לשפוט לפי אחוזי הצפייה, אף אחד לא הולך לראות סרט חדש של טרזן.
כי הוא גרוע.
הם עשו איזה 5 סרטי טרזן בעשור האחרון, ואף אחד לא הולך לראות אף אחד מהם, ואני לא מבין למה ממשיכים. Live action, animated, puppet movies, whatever.
עכשיו נגיד, ספיידרמן גם כן, עכשיו יצא כבר הריבוט השני בעשור הנוכחי. וזה לא שאתה מרגיש שמישהו היה, שרצית לקבל עוד נקודת מבט על ספיידרמן, כמו שזה עניין של האולפנים. אמריקה ספלנדור הוא סיפור שלא יכול להתקיים בלי היוצר שלו, כי מעבר לזה שהוא מעולם לא היה נותן לאף אחד אחר לכתוב במקומו, הוא הסיפור. וזה עוד יותר מוזר כשאני ראיתי הסרט, ניסיתי לקלוט כאילו איך הרווי פיקר האמיתי מתייחס לזה שבעצם מצלמים על סרט, זאת אומרת, הוא בעצמו אומר שאחד מהסיבות שהוא הסכים לסרט הזה זה כי הוא מקבל על זה כסף.
כן.
אתה רואה פה ג'יאמטי שבאמת, הוא לא כזה דומה להרווי פיקר, הוא שחקן נהדר, אני חושב שהוא מצוין פה, אבל...
הוא דומה לרוח של הרווי פיקר, לאסנס.
הוא דומה אולי לחלק מהאיורים של הרווי פיקר, שזה גם משהו שמציינים בסרט, שכל מאייר מציג אותו קצת אחרת. חלק בצורה חיובית, חלק...
וחלק כמו רוברט קראמפ.
כן.
רוברט קראמפ לא מציג אנשים באופן חיובי, באופן כללי.
הוא לא מציג אנשים, הוא מציג קריקטורות. ואני חושב, אוקיי, האם עכשיו פול ג'יאמטי בעצם יהפוך להיות הפנים של הארווי פיקר, כי הוא יותר מוכר ממנו, והרבה אנשים נחשפו לכל הסיפור הזה, כולל אני. אני לא הכרתי את אמריקן ספלנדור לפני שראיתי את הסרט, והתמונה, הפוסטר שבפול ג'יאמטי מופיע, היא גם התמונה לאנתולוגיה שנמצאת אצלי. אז האם פול ג'יאמטי בעצם הוא עכשיו הארווי פיקר בעיני הרבה אנשים? זאת אומרת, הם יכולים בעצם לקחת את השחקן הזה ולתת לו להמשיך לגלם את הדמות, כי הוא כבר עשה איזה פעם אחת בצורה מוצלחת שהיוצר אישר.
אמריקן ספלנדור 2.
כן.
Part of the American Splendor Cinematic Universe.
אבל אין בזה טעם.
כאילו, יכול להיות חלק מ-Ghost World. פול ג'יאמטי היה גם ב-Ghost World, לא? או שזה היה...
לא, סטיב בושמי היה שם.
Funny Face Guy number 4. כן. יש הרבה כאלה בפודקאסט הזה.
חלקם מהשחקנים הטובים יותר בעולם. אבל אין טעם לעשות עוד American Splendor בלי הרווי פיקר, כי... אתה אומר, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו סתם ממציאים. כל הרעיון היה שהוא נותן לנו את השפה שלו. אפשר לנסות לחכות את זה, אבל אני לא, אני חושב שבשלב הזה אתה מאבד את כל הקוראים המקוריים, ואתה יוצר דור חדש של קוראים שמבחינתם פול ג'יאמטי זה הארווי פיקר, ואתה יודע, וספיידרמן הוא חלק מהאבנג'רס, וכל מיני דברים כאלה.
אני ממש מחכה שיפוגו כאילו creators rights, שזה יהיה public domain American Splendor.
ייקח עוד הרבה זמן.
ומישהו ייצר איזה אמן קומיקס צעיר, ייצר את The Continued Adventures of Harvey Picker, וזה פשוט תמונה שלו בכפר מרכיב לאט לאט.
אני מחכה ל...
לא, בדיחה שהוא יענה ממנה, אני חושב, באפטר לייף, או שלא.
זאת אומרת, הוא לא נהנה מהרבה דברים.
אוקיי, נדבר קצת על, כאמור, על העניינים הטכניים, שרי ספרינגר ברמן ורוברט פולצ'יני, ואיך זה שהם עשו את הסרט הזה שהוא פנינה, הוא באמת, הוא אחד הסרטים האהובים עליי מהמאה ה-21, ואני חושב שאתה...
אני בחרתי אותו בתור סרט העשור הקודם שלי.
כן, בוודאי, זה או זה או History of Violence, זה סרטי הקומיקס האהובים עליי, זה תלוי באיזה יום אתה שואל אותי.
יום ראשון, מה אתה אומר?
איך הם עשו את הדבר הזה? באמת, ואז פשוט, זה נפילה, זה אפילו לא נפילה, זה לא כמו M. Night Shyamalan, שיש לו אסונות ביקורתיים שכל עושים לב ואומרים, חי חי חי, איזה סרט גרוע, פשוט הם נעלמו.
שמלן זה גם היה הדרגתי.
לאף אחד לא אכפת, כאילו, הם עשו...
והאמת גם שסרטים של שמלן עדיין מצליחים.
כאילו, כן, מצליחים מספיק. הם עשו סרט דוקומנטרי ב-2006 בשם Wanderlust, ואז הם עשו את יומני האומנת ב-2007, סרט שידוע בשל העובדה שסקרלט ג'ויינסון הייתה בתלבושת פטיש של אומנת, אני מניח.
ושוב סקרלט ג'ויינסון.
אבל כאילו, ואז עוד פעם, די אקסטרמן.
הייתי עונה, אבל אני לא ראיתי אף סרט שלהם חוץ מאמריקן ספלנדר. וגם עליו, אגב, שמעתי רק אחרי שהוא קיבל את הביקורות הטובות, ואחרי שהוא היה מועמד לאוסקר לתסריט מעובד. אני לא הכרתי אותו לפני זה, ומהבחינה הזאת, אני באמת לא יודע איך יצא להם סרט אחד כל כך טוב, והרבה סרטים שאו נשכחים או שסמורים.
לא מעניין אותך, אתה קורא עליהם ואתה כזה, ממש לא בא לי לראות זה.
אני מנחש שהסיבה היא שפשוט הם ממש ממש התחברו לקומיקס אמריקן ספלנדור. כי מה שהסרט מנסה לעשות זה בעצם... להפוך את הקומיקס, את הסיפורים שם, להציג לנו איך הם בעצם נוצרו. להראות לנו את הסיפור מאחוריהם. ואמריקן ספלנדור מתאפיין בזה, הקומיקס מתאפיין בזה, וזה גם חלק ממה שהפך אותו לכזה אהוב, אני מניח על מבקרים. הוא מתאפיין בזה שהוא לא ממציא סיפורים. הוא מראה, הוא משתמש באנשים אמיתיים מהחיים של הארווי פיקר. ברמה שחלקם כבר בתוך הקומיקס שואלים אותו מתי הם יופיעו בקומיקס. הוא מציג את הדברים שבאמת קורים לו ביום יום, מתייחסויות לאירועים אקטואליים, והסרט, מה שהם ניסו לעשות כשהם צילמו את הסרט זה בעצם לשחזר את הדברים האמיתיים שקרו. עכשיו הם כן לקחו קצת חופש אמנותי, כי זה אמור להתרחש בכל זאת בתוך ראש של יוצר קומיקס, אז העריכה היא כמו ריבועים של ספר קומיקס, ויש הסיפור באמת על הארווי פיקרים הנוספים שהוא רוצה בספר טלפונים.
שהוא מוצג על רקע לבן לגמרי בשעה שהפאנל כאילו נבנה מסביבו בעיפרון בלתי נראה.
כן. זה רגעים שאני, עוד פעם, אני לא ראיתי סרטים אחרים שלהם, אני לא יודע עד כמה זה מאפיין את הסגנון שלהם, אבל זה רגעים שבהם באמת אומרים, אנחנו לוקחים את מה שהרבי פיקר יצר פה, ואנחנו רוצים להחיות את זה, אנחנו רוצים לתת לזה את המימד השלישי.
וזה מרגיש כמו, יש כל מיני סרטי קומיקס שניסו לעשות את זה, כאילו הלק של האנגלי וטנגרל, שפשוט שהציגו קטעים מהקומיקס בתוך הקומיקס, ורודמן זה נראה מלאכותי ומטופש, כאילו במקרה של הלק זה לא עוזר שכל הסרט הוא מטופש שלוקח את עצמו ברצינות. זה מקרה שבו זה עובד.
כי זה סרט קומיקס. הזכרנו את זאק סניידר, עוד מאדם שלוקח קומיקס ומנסה לצלם אותו אחד לאחד.
לא, אני לא מדבר על ניסיון לשחזר פאנלים, אני מדבר על הכרה בעובדה שזה מעובד בקומיקס, והתייחסות לעובדה שהסרט הוא קומיקס, כאילו הסרט מבוסס על קומיקס. אז כן, זה משהו שעובד פה, בגלל הטון הסמי קומי סמי דרמטי. לגבי השחקנים, ג'יאמטי כמו שאמרנו הוא שחקן מצוין, כאילו אתה לא צריך אפילו לתת לו תפקיד טוב, אתה פשוט צריך לתת לו תפקיד והוא בדרך כלל יוצא ממנו משהו.
כן, רצוי שזה לא יהיה סינדרלה מן, אבל זה כי התסריט גרוע.
רצוי שהוא לא ישחק קרנף רובוטי בספיידרמן, אם דיברנו על ריבוטים בספיידרמן.
כן.
זה אפילו לא אשמתו, כאילו הוא נהנה מכל רגע, מכל אחד משני הרגעים שנתנו לו בסרט המטומטם, אבל זה פשוט ש...
ברגע שקוראים לך קרנף, אתה מקבל את ההחלטה הקריטית ביותר.
אבל עוד פעם, פה הוא ממש טוב, כי הוא נע בין כמה מצבים, וארווי הוא בן אדם שהוא כועס, אבל הוא כועס בכזה פול גז בניוטרל. הוא מתעצבן לאנשים, אבל אופן לא ייקח את זה לרמה של באמת להתעמת איתם פנים אל פנים.
כמעט.
כמעט.
יש לו אימותים לפעמים. הוא רוב הזמן פסיב אגרסיב, אבל יש לו את הרגעים שהוא כן מאבד השתונות. זה את ג'ויס בעצמה מדי פעם אומרת לו כאילו להנמיך את הכל, כי הוא שוב מגביר את הכל, ובתחילה
סרט אנחנו מגנים שהוא יאבד את מיתרי הקול שלו שוב.
והוא איבד את הכל כי הוא צעק המון. כנראה ויכוחים עם אשתו, אבל אולי גם עם עוד אנשים. זה שהוא בוחר לכתוב קומיקס במקום להתעמת עם האישה הזקנה בסופר, זה מה שבעצם הוא מבין כמה המרמור שלו יכול בעצם לברוא דברים. אבל לצורך העניין, כאמור, ההופעות שלו אצל דיוויד לטרמן הוא הוצג כסוג של פשוט גימיק קומי.
הוא ידע שהוא מוכר את עצמו כאילו.
כן, הוא הבין שמביאים אותו כי לטרמן נהנה לרדת אליו, והקהל אוהב את זה שהביאו מישהו מוזר שלא יודעים למה לצפות, אבל בסוף הוא מחליט שנמאס לו להיות הליצן, והוא מביע מחאה בשידור נגד NBC. בגלל זה כמובן לא מזמינים אותו יותר, אבל הוא כן מתעמת. זה לא שהוא נמנע מאימותים, זה פשוט עד כדי כך לא ציפו ממנו, כי הדמות שהוא יצר גם לעצמו כלפי חוץ, שבן אדם שבאמת כל הזמן נמצא בצד ורק מדי פעם מדבר עם מישהו או מקשיב לשיחות של אחרים, זו אחת מהסיבות שלדעתי הקומיקס פחות עובד מהסרט, כי בסרט אתה רואה את האנשים מדברים וזזים, בקומיקס אתה רק רואה בלוני דיבור.
הופ דייביס בתור ג'ויס ברמנר, אשתו והעזר כנגדו, ואז כותבת בזכות עצמה ופעילה פוליטית.
כן.
זה לא, כי התפקיד דורש מנה די הרבה מבחינת זה שהוא גם מגביל אותה וגם כאילו היא צריכה להציג כל מיני פנים. זה מישהי שהדייט הראשון שלה איתו מסתיים כשהיא מקיעה מעל השירותים, ואתה צריך להבין למה הם בכל זאת ביחד, גם מבחינתה וגם מבחינתו.
כן, כי באמת שמבחינתם אין משהו יותר טוב.
וכשהיא משותקת לגמרי כמה חודשים לתוך הניסויים, כי הוא פשוט, היא מבינה שהוא לא הולך לשנות את החיים שלו בשבילה, הוא התעקוע יותר מדי בשגרה הזאת שהוא יצר לעצמו, הוא לא מוכן לפנות כלום, הוא לא מוכן להזיז כלום, הם די חיים בחורבה.
לצורך העניין, הוא כן הודיע לה מראש שזה מה שיהיה, אבל הדייט שלהם, הייתי אומר דייט ראשון, זה הדייט היחיד שלהם.
זה כמו השירו של Blink-182.
All the small dates?
בדיוק. כאילו, first date.
כן. אני מעדיף את האלבום הקודם.
כל הטיינים הקטנים, כן.
כן. הוא מאוד, בוא נגיד, זה שזה, לפי טענת פיקר, זה ככה קרה באמת, זה גורם לנו לתהות איך הוא הצליח להיות נשוי פעמיים לפני זה, ובשלב מסוים הוא כן אומר, אני פשוט, הוא אומר, כי הוא פשוט ילך עם מי שתסכים לקבל אותו.
מגיע.
וזו הדמות, זה כאילו, זה הבן אדם, אני חושב שהמשפט הזה מאוד מאוד תופס את המהות שלו, הרעיון של, הוא עד כדי כך, הוא לא מעריך את עצמו, אז הוא מנצל את ההזדמנויות שכן ניתנות לו.
זה די מוזר, כי עוד פעם, מהרעיונות איתו ומה... מעט שקראתי עליו, הוא איש הגאוותן לא קטן, הדבר הכי מבדו שהיה מעורב בו מבחינתי מעבר לסדר זה לא היה קומיק, זה היה חליפת מכתבים ארוכה ואימתנית מעל לגבי The Comics Journal, מודי הקומיקס ג'רנל, שבו הוא ומבקר כלשהו נלחמו על האיכויות של ארט ספיגלמן, היוצר של מאוס.
באיזה צד
הרווי פיקר שונא את ארט ספיגלמן, כאילו פילוסופית ומוסרית הוא שונא את ארט ספיגלמן.
אני כן אציין שאני חושב שמאוס ספר ממש טוב.
מאוס ספר יותר טוב מכל הדברים שלו, אבל אני לא כזה מעריץ גדול של מאוס, ובטח שלא של הקריירה המאוחרת של ספיגלמן שמלאה בבלט, כאילו פשוט כאילו
קשקשת.
כן, בבלט. קשקשת שאין לה שום משמעות, ואתה יודע, והם מתווכחים במשך חודשים על... אלפי ועשרות אלפי מילים, וכל הזמן הזה ספיגלמן פשוט סופר את המזומנים עם מאוס וכזה. פצרתי את אחד הקומיקסים הכי מצליחים באמריקה במאה ה-20, I don't care. אני לא צריך לעבוד עוד יום אחד בחיים שלי, ארווי פיקר תישאר ב... זה שלך. ועוד פעם, זה העניין, יש לו פילוסופיה אמנותית שהיא מאוד מאוד ישירה ומאוד מאוד מוגבלת, כאילו...
ואני אוהב ג'אז.
לא, אבל האהבה שלו לריאליזם בסיפורת. כאילו, וזה לא אהבה, זה מין כזה מחויבות טוטלית. מבחינתו, אם אתה לא יוצר סיפורים ריאליסטיים, אתה לא יוצר, כאילו אתה זייפן ושקרן.
זה אתה מדבר על הארווי פיקר האמיתי.
אמיתי, כן.
הסרט הזה לא כל כך מוצג בסרט, כי הסרט באמת רוצה להציג אותו כטיפוס שהוא באדם לא פשוט, הוא באדם שלא קל להסתדר איתו, אבל הוא כן מוצג כבאדם חיובי שם, כאדם טוב.
החולשה של הסרט זה לא במה שהוא עושה, זה במה שהוא יכול היה לעשות ובחר לא לעשות לטעמי. שזה לא כל כך חולשה.
שאלה זו חולשה זו, כי הם כן בחרו להציג סיפור.
כן, כאילו בסופו של דבר אתה חייב לבחור, כשאתה מעוסק בחיים שלמים של בן אדם, מה להציג ומה להשמיט. ואתה יודע, לטעמי בתור מי שמכיר את הסיפור קצת מעבר לזה, יש, אתה יודע, התוקפנות הפילוסופית שלו הייתה מעניינת, או העובדה שאין כמעט, מעבר לרוברט גראם שמופיע ונעלם פשוט, אין כמעט מקום לאמני קומיקס. בשלב מסוים...
יש את פרד.
בדיוק, יש בחור שאנחנו לא מסבירים לנו עליו כלום, זה פשוט אמן שמסתבר עבד איתו, ודרך ההיכרות עם פרד הם מאמצים את הבת של פרד מנישואין, כי גם פרד, כולם גרושים בקליבלנד.
כולם, יש משהו בעיר הזאת.
כולם גרושים בקליבלנד. זה,
או שזה פשוט האמת, אולי זה בגלל התקופה.
כולם גרושים בקליבלנד זה האלבום השני שלי אגב.
מערך הדור קרי.
אחרי What's My Date Again? And then all the small dates, כל הטענים הקטנות.
אני חושב שאני רואה פה איזה קשר.
כן, קשרתי לך תוצרות. כי בלהקה הזאת...
בגלל זה לא היה לכם דייט שני, אתה יודע. אתה לא עושה את זה עם מישהי בדייט ראשון.
לא, בלהקה שאני פשוט שונא לך תוצרות. מנגנים רק על סקסופון. בכל אופן, הם פוגשים את... יש את האמן הזה, שכבר עבד איתו מסתבר כמה פעמים, הוא פשוט מופיע בסצנה וכזה, או, היי פרד, ואז כזה, הנה הבת שלי, ואז...
היי מרק.
כן, והנה הבת שלי, ואז הבת שלו, ואז הם מאמצים את הבת שלו, פשוט כי פרד לא ממש יודע מה לעשות איתה, ולאשתו לשעבר לא אכפת. ואת יודע, זה כל כך ביזרי שזה כנראה באמת קשור לחיים האמיתיים, אבל מאחר ואין לנו הקשר, אין באמת שום דבר על היחס של פיקר לאמנים שלו, וקומיקס מדיום ויזואלי, פיקר יודע לכתוב, הוא לא יודע לצייר, וכזה, אנחנו רואים את רוברט קראם יופי, כל האנשים האחרים שהוא היה מעורב איתם.
את רוברט קראם אנחנו רואים כי גם בזכותו פיקר פרץ.
וכי אם יש לך...
הוא חיוני לסיפור שלו.
וכי אם יש לך אפשרות להכניס לסרט אישיות גבולית ומוכרת כמו רוברט קראם, אתה כזה... למה שאני... יש לי תירוץ להכניס את רוברט קראם.
זה לא רק זה גם...
ג'יימס אורבניאק זמין, הוא יכול לשחק את רוברט קראם. איזה אידיוט יגיד לזה לא.
זה לא רק זה שהוא מוכר, גם רוברט קראם, ברגע שהוא מסיים את התפקיד שלו ביצירה של אמריקן ספלנדור, ברגע שהוא מצייר, הוא מאייר חלק מהגיליונות הראשונים והקומיקס מתפרסם, הוא די נעלם. זאת אומרת, פה בשם אנחנו עוד רואים אותו, אבל זהו, הוא מפסיק להיות דמות משמעותית.
כמו שאמרנו, זה חלק מיקום סינמטי של קומיקס אלטרנטיבי, זה אז קראם בסיודי מופיע לשם, והרוח שבפנים זה המשך, זה מה שקרה אחר כך.
כנראה. בכל אופן, אני חושב שבסופו של דבר, אחת מהסיבות שאנחנו גם לא רואים הרבה מהמערים האחרים, זה כי, עוד פעם, שרי ספרינגר ברמן ורוברט פוסיני, מה שהם ניסו לעשות זה פשוט לאבד את הסיפורים של הארווי פיקר למסך, ואם הוא לא טרח להכניס לסיפור את המהירים עצמם, גם הם לא יתרחו לעשות את זה.
אני לא חושב שהם ניסו לאבד את הסיפורים כמו למצוא בהם רעיון, את המטה רעיון.
זה כן לקוח ישירות.
לא, כן, אני אומר, זה לא עיבוד ישיר של הסיפורים כמו המטה רעיון של אמריקן ספלנדור והיחס של הארווי פיקר לביוגרפיה של עצמו שהוא יוצר, לדמות של הארווי פיקר שהוא יוצר, ולמשהו שהוא שילוב בין פחד לרצון של שהדמות הזאת תאריך ימים אחריך, ורק ההיסטוריה תגיד, אני מניח.
זה משהו ממש מוזר שהם בימו סרט על מישהו שיצר קומיקס על החיים של עצמו ומשתתף בסרט בתפקיד עצמו, אבל הוא לא משחק את עצמו.
כמו שארתור קונן דויל הופיע בהתחלה של העולם האבוד כדי להגיד...
לא, זה היה כאילו, כן, אני ארתור קונן דויל ואני מאשר את המסר הזה, כן.
אכן
היו דינוזאורים, כן.
זה היה נהדר, ארתור קונן דויל מופיע, אתם צריכים לחפש את הפרק ואת הסרט, כי הוא זמין חינם לכל דורש, כי הוא ממש ממש ישן, אגב דברים שפגעו להם זכויות יוצרים. בהתחלה של הגרסה המצולמת של העולם האבוד על פי ארתור קונן דויל, ארתור קונן דויל מופיע ומרגיע את המעריצים כזה, זה לא פן פיקשן, זה נאמן למקור, חותם את האישור שלי.
כאמור, יותר סופרים צריכים לעשות את זה.
כן, כאילו העובדה שהארווי פיקר הופיע פה, זה די עזר לזה, ואני חושב כמה ויכוחים אינטרנטים היו נמנעים, אם ג'יי-קיי רולינג הייתה מופיעה בהתחלה של כל סרט הארי פוטר ואומרת, אני ג'יי-קיי רולינג.
השם שלה מופיע.
לא, כן, אבל...
היא אישרה כל דבר שם.
לא, אבל אם היא הייתה מופיעה לפני שהסרט מתחיל כזה, לפני הקרדיטים אומרת, אני ג'יי-קיי רולינג, צ'ילקס. זה הכל באישורי, אני חתמתי על כל דבר.
חוץ מהאלה שהיו טוענים שחטפו אותה ואילצו אותה לומר את זה.
אני מדמיין איזה בובונאי אכזר מכניס את ידו עמוק לתוך
הגופה
של אסימון.
תודה, אנחנו סיימנו את הפרק.
לפני אני רובוט. אז כן, אמריקן ספלנדור זה סרט נהדר, באמת.
אני מאוד אוהב אותו.
סרט שמצליח בכל מה שהוא רוצה לעשות, והתלונה היחידה שלי זה שהוא לא רוצה לעשות יותר ממה שהוא עשה.
השאלה אם צריך בכלל.
כן, זה לא תלונה, זה התקדנות של תום שפירה.
כן.
עוד משהו?
לא, פשוט חשבתי על זה שעם כל זה שהארווי פיקר נתן בעצם את האישור שלו לסרט הזה, יש שם סצנה שבה אנחנו רואים אותו ואת ג'ויס בתיאטרון, רואים הצגה שמבוססת על הקומיקס, וזה ממש מוזר להם, כי זה כל כך שונה מאיך שהם עשו את זה. אז יש שם קצת הקיצה של הבמאים לדעתי.
מולי שנון משחקת את ג'ויס, את ג'ויס בתיאטרון, כאילו.
היא גם מהאלה שמופיעים בכל מיני דברים. אז כן, אז פשוט אני חושב שהקטע הזה הוא הקיצה הקטנה של הבמאים לכל מי שמנסה לעשות את זה בלי ה... בלי שהארווי פיקר, או בכלל בלי שהיוצר המקורי נותן את האישור שלו.
אני מניח שהוא נתן את האישור, הוא פשוט לא היה מעורב בכל
הפרטים של ההפקה. את האישור לכל הפרטים, כן. כאמור, ג'יי-קיי רולינג, אי אפשר לעשות שום דבר בסרטים שמבוססים על הדברים שהיא כותבת בלי אישור שלה.
אז עד ג'יי-קיי רולינג זה אמריקן ספלנדור.
כן, והיה גם פדסון.
פנטסטיק ביסטס אנד וור טו פיינד דם אין קליבלנד. אני הייתי תום שפירא.
אני אביא את שמיר.
ניפגש בסרטים.
Thought that I could be somebody. It looks like I was wrong. I thought that I could make my mark, but I'm afraid I've waited much too long now. Where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. They told me I should grin and bear it whenever life gets rough. They told me I should sit in silence, but now I guess I've had enough. And where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. I'm no hero, just a guy who was born to live, suffer and die. I'm a man just like you, but I'll shout at the top of my voice till my point gets through. thought that life was one long struggle. It looks like I was right. I know I'll never win this war, but I won't give up without a fight. And where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. Where is my American splendor? Where is my American splendor? Where is my American splendor? Where is my American splendor?